את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי. נתיב המידות עם הרב משה סרצ'וק.
היום בעזרת השם נדבר על עניין של עבודת המידות. איזה הוא גיבור? דחיית סיפוקים. איך אדם מסוגל להתגבר על יצרו, לדחות סיפוקים שהוא מאוד רוצה? לפני כ-35 שנה ביצע חוקר גוי מחקר שלימים התפרסם בשם מבחן המרשמלו. הניסוי נערך על ילדים קטנים והוראותיו היו פשוטות. כל ילד נכנס בתורו לחדר ריק, התיישב על כיסא, על השולחן מולו הונח ממתק מרשמלו בודד, טעים ורחני. החוקר הסביר לילד, דע לך שאני עוזב את החדר למספר דקות, בזמן הזה אתה יכול לאכול את המרשמלו, אבל אם תחכה ותתאפק ולא תאכל את המרשמלו עד שאני אחזור, אז תקבל ממני שתי חתיכות מרשמלו. ההתנהלות של הילדים תועדה באמצעות מצלמות, ורוב הילדים לא הצליחו להתאפק, הם אכלו מיד את הממתק. אחדים לא חיכו יותר ממספר שניות ואכלו מיד בענה את המרשמלו. לעומתם שליש מהילדים הצליחו לא להתפתות ולאכול מיד, והם חיכו את הכמה דקות שביקשו מהם, והם זכו בשתי פיסות מרשמלו. כעבור 20 שנה נערך מחקר המשך, שהחוקר שב לאותם ילדים שהספיקו לגדול בינתיים, והתברר שהילדים שהצליחו לדחות את הסיפוקים ולגבור על יצרם, הראו יכולות חברתיות ולימודיות מאוד מפותחות, הרבה יותר מקבוצת הילדים שלא התאפקו, מאותם אלה שאכלו את המרשמלו לפני הזמן. הילדים שאכלו מיד את המרשמלו גדלו לאנשים בינוניים ללא השכלה מיוחדת וללא שהקימו עסקים מוצלחים. אך כל הילדים שהייתה להם משמעת עצמית, שהמתינו בסך הכל מספר דקות מתוך ידיעה שההמתנה תכפיל להם את המרשמלו, הצליחו בחיים שלהם להאפיל ברום המשרות והחוכמות והתפרנסו ממשכורות גבוהות למעלה מהממוצע. משמעת עצמית זה התגברות על היצר לדחות את הסיפוקים המיידיים שאנחנו, כל אחד רוצה לממש סיפוקים כאן ומיד. משמעת עצמית זה בעצם תנאי בסיסי בצמיחתו וגדילתו של עובד השם. כמעט כל עבודה על קיום תורה ומצוות באופן שיטתי ועקבי תלויה במשמעת עצמית. התמדה בלימוד התורה, אי הפסקה באמצע לימוד, קימה בזמן לתפילה, שמירה על מצוות בכל מיני וריאציות, הכל תלוי במשמעת עצמית. יכולת לרסן את עצמך. לפעמים קשה מאוד לא לכעוס, לא לדבר לשון הרע, לשמור על העיניים, על המוח, על הפה. אבל כשיש לנו משמעת עצמית, כשאנחנו יודעים שכל מטרתנו היא לעשות את רצון יוצרנו, התברך שמו, אז אנחנו מצליחים במשימתנו, כולנו יודעים שבידיעת השכל וגם בהרגשת הלב, שיש לנו את הכוח לבנות או להרוס חלילה עולמות בכל רגע מימינו. אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להאפיל אל על. סוד ההצלחה תלוי יחד עם עוד גורמים נוספים כמובן, גם במשמעת הפנימית שלנו. ראשית, כדי לצאת לדרך ולהתמודד עם דחיית הסיפוקים ולהיות גיבור שכובש את יצרו, חובה עלינו לרדת לשורשי העניין, לבדוק ולגלות איך המערכת עובדת מבפנים, ואז יקל עלינו להתמודד עם הניסיונות הניצבים בפנינו. זה מזכיר לי, פעם שמעתי מהרב ולך שיחיה, הוא אמר שכשהוא היה ילד קטן, אז אבא שלו לקח אותו ללונה פארק שם בגני התערוכה. ושם יש הרבה מתקנים מעניינים לילדים. ובין היתר יש שם מין מבנה כזה שנקרא טירת השדים. אז הוא מתאר איך בכניסה לטירה הזאת יש איזה מין מחשפה כזאת שפותחת החלון, מוציאה את הראש ומפחידה את הילדים, ואחרי זה סוגרת את החלון. ונכנסים לאיזה מין כמו קרונית כזאת קטנה, האבא והילד, חוגרים היטב כי עומדים לפתוח בנסיעה מהירה יחסית, ואז נבלעים לתוך הטירה הזאת, ובתוך הטירה הקרונית הזאת היא נוסעת במהירות ומגיעה למין איזה עיכול כזה, ואתה נראה פתאום ברגע האחרון שאתה מתקרב, אתה רואה איזה פרוג'קטור שמאיר על איזה מפלצת או איזה שדון כזה שנראה מפחיד, וברגע האחרון הקרונית פונה שמאלה או ימינה בקיצוניות כזאת, וככה אתה שומע צעקות של ילדים, מין חוויה, זה סיוט כזה, שהוא גם סוג של חוויה. ואומר, מספר הרב, שכשהוא באחד העיכולים, אז הכיפה עפה לו מהראש. וכמובן שאי אפשר שם לצאת מהקרונית כדי לקחת את הכיפה. אז בסדר, המשיכו הלאה, כשנגמר הסיבוב והסיוט הזה, יצאו מהצד השני, וכמובן, נכנסים ילדים חדשים לקרוניות האלה. מה שקרה אז, האבא ניגש לאחראי שם ואמר לו, תראה, הבן שלי נפלה לו הכיפה, אם אפשר להוציא לנו את הכיפה משם. אז הוא אמר, בסדר, אני אוציא לך את הכיפה, בוא איתי. הוא אומר, הלכתי עם אבא אחרי האחראי, והוא נתן הוראה למפעיל של כל המערכת שלא יפעיל בינתיים, שינתק. הוא פתח הדלת האחורית, הדליק את האורות בתוך הטירה החשוכה הזאת, אומר הילד, ואני יחסתי יחד איתו כדי לאתר את הכיפה. אומר, ואז מה ראו עיניי? אותם מפלצות, אותם דמויות מבהילות האלה שלא יכולתי לסבול את המראה המפחיד שלהם, שהייתי בטוח שזה מין משהו חי כזה ונושם ומפחיד. אומר, אני רואה שזה עשוי בסך הכל מסכות כאלה מגומי, מלאות בסמרטוטים, וזה מקל מטטה כזה שתקוע, וזה פרוג'קטור כזה עלוב שמאיר עליה מדי פעם, כשאתה מתקרב עם הקרונית הזאת, אז זה מדליק את הפרוג'קטור, ואחרי זה מחבא את זה. הוא אומר, וכל כך הייתי בהלם, בתור ילד, הוא אומר, דקות לפני כן הייתי בטוח שמי יודע, התירה הזאת שורצת שדים ורוחות, ופתאום אני מגלה שזה כזה עלוב, כזה פשוט, כזה דל, הכל סמרטוטים, הכל גומיות. הוא אומר, ממש, הוא אומר, לקחתי איתי איזה מין תובנה לחיים. הוא אומר, הכל בחושך נראה אמיתי כזה ומפחיד. הוא אומר, אבל באור זה נראה עלוב ודל. אז ממילא, למה זה חשוב לדעת את זה? כי ברגע שאנחנו, הרי עובדים פה עכשיו עניין של נושא של עבודת המידות, אנחנו אמורים לדעת איך המערכת עובדת. זה בדיוק העניין. אז אם אנחנו נדע איך זה עובד, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם זה. זה כל דבר שאתה בא להכיר אותו, אתה אומר, תן לי לבדוק את המערכת, איך זה עובד, איך זה בנוי. סתם, כל אחד מאיתנו מגיע בחיים שלו לכל מיני מקומות. אחד עובד במפעל, אחד עובד במחלקות כאלה ואחרות. אתה רואה איך המערכת עובדת, מי המנכ״ל, מי הסמנכ״ל, מי האחראים פה, מי זה מחליט, מי החותם. אחרי שאתה מבין את המערכת איך היא עובדת, יותר קל לך להתמודד. אני אחד נופל על מערכת בלי לדעת איך זה עובד, הוא מקבל מכות מפה ומפה עד שהוא מתאזן, מה שנקרא. אז אנחנו חייבים להכיר את המערכת של הנושא של הסיפוקים, דחיית סיפוקים, כדי להבין למה יותר קל לנו יהיה אחרי שנבין איך זה עובד, בעזרת השם. כן, אז כתוב בתורה, בספר ויקרא, פרשת בהר, והארץ לא תמכר לצמיתות, כי גרים ותושבים אתם עמדי. ושם כתוב, כי לי הארץ. אומר רשי, כי לי הארץ, אל תרא עינך בה, שאינה שלך. זאת אומרת, רשי הזה מאוד מאוד יסודי. הרי שם מדובר על נושא של שמיטה. אדם אמור לשמוט את הקרקע, ותבינו, אנחנו היום, רוב העולם המודרני לא נשען על חקלאות. בעולם המודרני יש יותר הייטק, יותר תעשייה. חוץ מהעולם השלישי שנשען ברובו על חקלאות, אבל העולם המודרני ממש, אין הרבה חקלאות. להפך, משנה לשנה, חקלאים עוזבים ועוברים, עושים הסבה מקצועית למקום אחר. אבל להגיד בתקופה ההיא, לאדם לעזוב את הקרקע, שזה בעצם מקור הפרנסה שלו, צריך להיות גיבור גדול. אז הקדוש ברוך הוא ידע את זה, כמובן, והחליט לכתוב לנו את זה. כי לי הארץ, מסביר רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תרגיש רע עם זה שאתה עוזב את הקרקע, זה לא שלך. מה רש"י רוצה להגיד לנו בעניין הזה? זה הסוד של כל העניין. שמעתי פעם יסוד גדול מהרב דיסקין שיחיה. אם אנחנו ניקח את היסוד הזה, נתבונן בו, נגלה שבכוחנו להתגבר יותר בקלות על יצר הרע. משל, למה הדבר דומה? אם למשל יבוא אדם לבית כנסת ויגיד, אני נותן 1,000 שקל לצדקה לבית כנסת. כמובן שכולם יתפעלו ממנו, מי נותן 1,000 שקל ככה במכה? לא כל אחד. אם הוא יגיד לא 1,000, 5,000 שקל. וואו, עשו רעש גדול מזה. אם הוא יגיד לא 5,000, 20,000 שקל. בכלל, זה כבר יכתבו על זה בעיתונים, עשו לו איזה מין מודעה של חצי עמוד בצבע, לכבוד ידידנו הגביר הדגול והנכבד וכו'. ולכאורה, ממה נובעת ההתפעלות? הרי, מה, בגלל שהוא נתן 20,000 שקל? את תיגש לכל סניף בנק. את תראה פקידים שמחלקים עשרות ומאות אלפי שקלים ביום. אף אחד לא עושה מזה רעש. למה? התשובה היא, הפקיד בבנק נותן את הכסף, נכון, נותן 50,000 ו-100,000 שקל לאנשים, אבל זה לא מהכיס שלו. אבל אין לו ניסיון עם זה. כל הבעיה מתחילה שאתה נותן את הכסף מהכיס שלך, משלך. פה בא יצר אומר, רגע, זה שלך הכסף, אתה יכול ליהנות מזה, אתה יכול לממש את זה, אתה עבדת על זה, שאחרים ילכו לעבוד גם כן, מה פתאום תתן להם את הכסף, מה פתאום בית כנסת וזה וצדקה ו... כל הבעיה מתחילה שאתה חש שזה שלך, והפקיד אין לו את הבעיה הזאת בגלל שזה לא שלו. הוא מודע לזה ולכן לא קשה לו לשלוף את הכסף ולתת אותו ללקוח שמציג תעודת זהות וחשבון בנק. עכשיו, למה קשה לנו לקיים מצוות? תחשבו על זה. כי אנחנו חיים בתחושה שכל מה שיש לנו שייך לנו. לכן כשבתורה כתוב, זה אסור, בזה אל תיגע, אל תאכל, זה יוצר אצל האדם תחושה כאילו שמישהו מבחוץ מתערב בעניינים הפנימיים שלו. נכנסו לצלחת, מה שנקרא. רבותיי, הגיע הזמן שנשנה את התפיסה. נחליף את המשקפיים. ברגע שנקלוט ששום דבר לא שייך לנו. כן, כמו שאמרתי, הכל משתנה בין רגע. הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי הארץ. כי לי בני ישראל, לי הכסף, לי הזהב, נאום השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי אליעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי מידך הכל, ומידך נתנו לך. הכל של הקדוש ברוך הוא, הבריאות, והזמן, והחיים, והרכוש, והמזון, והתחושות, והרצונות, הכל של הקדוש ברוך הוא. כל נשימה ונשימה, העיניים, האוזניים, הפה, הלב, הכבד, הכליות, הלבלב, הכל של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, מי הקדימני ואשלם? מי ציוויתי אותו לשים מזוזה לפני שנתתי לו בית? מי ציוויתי אותו למול את בנו לפני שנתתי לו בן? מי ציוויתי אותו להטיל ציצית בבגדו לפני שנתתי לו בגד? זאת אומרת, אתה יכול לראות אנשים שהוא קונה בית ב1.5 מיליון שקל, ומשקיע ברעיתים וכו', עוד כמה מאות אלפי שקלים, ומזוזה הוא קונה משהו, אומר למוכר, תן לי משהו פשוט ככה, אתה יודע, הכי זול שאפשר. פה מתחילה בעיה. במקרה שהוא שם מזוזה, אז הוא עושה את הדבר הכי זול. השאלה היא, איך זה יכול להיות? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת ממני בית, ואני ביקשתי לך לשים מזוזה, אבל לפני כן נתתי לך את הבית, אני נתתי לך את זה. ברגע שנשריש בעצמנו את האמת הזאת, יוקל מעלינו אולו של יצר הרע, שמתנגד תמיד לציווי של השם. אדם שחי בתחושה שהכל שלו, הוא מרגיש שהוא מקריב מעצמו המון. יש לו המון מכשולים שמפריעים לו לשמור מצוות. הוא אומר לך, תראה, להיות דתי זה דורש קורבנות, זה צריך להקריב הרבה. ובאמת הסיפור אצלו, להיות דתי זה נהיה מסובך ומסורבל. דתי כזה באמת זה מסורבל. אני כבר אומר לכם מראש, מי שחי ככה, הוא סובל מזה שהוא דתי. מה שאין כן, אם אדם מתבונן במילים, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. אנחנו כאן כדי לעשות רצון בוראנו. ממילא, כשאתה יודע את האמת הזאת, הכל נעשה לך קל. אתה מרגיש כמו פקיד בנק שמחלק מאות אלפי שקלים ביום ללקוחותיו, והוא לא חש קושי כלל. זה מה שאומר רשי. אומר רשי הקדוש, כי לי הארץ, אל תרא אינך בה, שאינה שלך. אל תרגיש רע עם זה שאתה מחזיר את הקרקע לבעליה ביובל או בשמיטה, כי זה לא שלך. דרך אגב, מי שיוצא לו לפגוש יהודים שמתקרבים ככה, קצת רחוקים, אבל מתקרבים, אז הוא חש שיש להם הרבה טענות על הדת. במיוחד הם טוענים שהתורה לא מסתדרת עם חופש הפרט וחופש הביטוי וזכות האישה על גופה וכל מיני מילים יפות. והם טוענים שהתורה מתערבת לך בכל פינה בחיים. מה תלבש, איך תלבש, מה תאכל, מה תדבר, אלן תסתכל. למה נכנסים לנו לצלחת, אתם שואלים? איש באמונתו יחיה. כל אחד אם תבחר לו את האמונה ויחיה איך שהוא רוצה. כל מיני סיסמאות שדופות כאלה. יש תשובה אחת שבעצם פותרת את הכל. התורה מסתדרת עם כל הכללים שאנחנו מכירים. עם כבוד הפרט וחירותו והכל בעצם. כל כלל שתגיד, התורה מסתדרת מצוין. אפילו שבתורה יש כללים ומצוות וחוקים נוקשים שקופים את האדם לקיים את הכל, בכל זאת אין בזה שום סתירה לכללים שאנחנו מכירים היום. הכיצד? נסביר את זה על ידי משל בעזרת השם. איש אחד חי בדירה שלו במשך שנים. יום אחד הוא מחליט שהסלון גדול מדי, והוא לא מנוצל דיו. הוא מחליט שבחלק מהסלון הוא יעשה אמבטיה ושירותים, והוא יעשה את כמו יחידה כזאת נפרדת לאורחים שבאים לבקר אותו. בסדר. הוא מזמין פועלים ושיפוצניקים, ומסביר להם את מה שהוא רוצה בדיוק, ועושים איזה סקיצה כזאת, ואין בעיה, יוצאים לדרך, ואז מתחילים להביא קיורים, ואסלות וצינורות ואינסטלציה וחשמל. ותוך כדי שעובדים שם אצלו בסלון, מגיעים פקחים של העירייה ושואלים אותו, סליחה, יש לך רישיון לבנות כאן? הוא נדהם ואומר, מה זאת אומרת, בשביל מה צריך רישיון? מה, הוצאתי מרפסת? הרחבתי החוצה? גנבתי למישהו? זה הכל בתוך הבית שלי, מה זה רוסיה פה? מה אתם אומרים? מי צודק? ודאי שהוא צודק ולא הפקחים. כן, אבל תארו לכם את אותו אדם שמגיע לבית מלון ומזמין חדר למשך חודש. הוא משלם בכרטיס אשראי מראש, הכל נחמד. הוא מקבל מפתחות, חדר 216, מעלה את המזוודות, את הקרטונים, ולמחרת בא לבית מלון, שהמשרד שלו נמצא ממש בכניסה לבית המלון, הוא מביט בתדהמה. הוא רואה פועלים ערבים נכנסים ללובי, מעלים במדרגות צינורות, קיורים, אסלות, קירות גבס, מלט, בלוקים. שואל אותם המנהל, מה זה? אומרים לו, סליחה, זה לחדר 216, מר מוישה זוכמיר, הוא הזמין אותנו. המנהל אומר, רק רגע, מה זה סליחה? מי, למה לא באת לבקש רשות? אמרו לו, יש לנו הזמנה, אל תפריע לנו. מיד המנהל מזמין משטרה ופיקוח עירוני, והם ניגשים למר זוכמיר ואומרים לו, מה זה? הוא אומר, מה הבעיה? זה הכל בתוך החדר שלי. אומרים לו, מה זאת אומרת? אומר, מה? לא רואים בחוץ שום דבר. מה, הוצאתי מרפסת? מה, חרגתי? זה מדינה דמוקרטית? מה, זה רוסיה פה? אני נכנסתי לחדר, לא מוצא חמל, אני רוצה לשבור כמה קירות, לשנות פה את הזוויות של הקירות, ואני לא חורג החוצה. מי צודק? כמובן שהוא לא צודק, כי באמת זה מדינה דמוקרטית, זה לא רוסיה. והדמוקרטיה אומרת שתעשה מה שאתה רוצה בבית שלך, בחדר שלך, ברכוש שלך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר ככה, בדיוק, בפה שלך תדבר מה שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, בעיניים שלך תראה מה שאתה רוצה, בזמן שלך תעשה מה שמתחשק לך, כשזה יהיה שלך. אבל שום דבר ממה שיש לך אינו שלך באמת. בואו נבדוק את זה. תגידו, הנשמה שייכת לנו? לא. איך אני יודע שלא שייכת? אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה ברתה אתה יצרת, אתה עתיד לתלה ממני. אתה לוקח, אתה מחזיר, אתה. זה בידיים שלך. אנחנו כל לילה מפקידים את זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. מקבלים את זה בבוקר. אבל זה לא שלנו. יפה. בוא נבדוק. אז הנשמה לא שלנו. הוכחנו את זה. מה עם הגוף? אולי הגוף שייך לנו? נו, מי יודע? הגוף שייך לנו או לא שייך לנו? התשובה היא, ודאי שהגוף לא שייך לנו. איך אני יודע את זה? כי יש הלכה שאסור לאדם לחבול בעצמו, ואסור לאדם לאבד את עצמו לדעת. אם זה רכוש שלי, מה אתה מתערב לי? בזה שאסור לאדם לפצוע את עצמו, ואסור לו לאבד עצמו לדעת, זה לא שלך. לכן אתה נהנש על זה. דרך אגב, מי שמתאבד זה האבון הכי חמור שקיים. מה נגיד? בסדר, הנשמה לא שלנו, הגוף לא שלנו. אולי הכסף והזהב שלנו? גם זה לא. כתוב, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. לי הארץ, להשם הארץ ומלואה, הכל של הקדוש ברוך הוא. אז רגע, אז מה שלי? שום דבר. אצלך, מה שנשאר לך זה רק דבר אחד. אתה מקבל את כל הדברים הקדוש ברוך הוא, והוא משאיר לך את הבחירה. עם הנתונים שיש לך, האם אתה תהיה צדיק או רשע? תשמור או לא תשמור? הבחירה שלך להיות צדיק או רשע, זה מה שנשאר לך. כל השאר לא שלך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בבית מלון ענק, שנקרא העולם הזה. יש כאן בעל הבית. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ברכוש של בעל הבית. ברגע שאנחנו נבין את זה, בעצם יוצא ששום דבר באמת לא שייך לנו. זו אמת אדירה. אם אנחנו נתמקד באמת הזאת, אנחנו נעמוד בהלם, כי בעצם חינכו אותנו מגיל קטן שאנחנו אנשים רכושניים שקונים ועושים וטאבו וחתמתי, והנה יש לי כאן, יש לי מסמכים. שום דבר. איך חפץ חיים זצ"ל אומר? האדם, יש לו תמיד פשיטת רגל עם הכסף הזה, עם כל הרכוש שלו. או שלוקחים אותו מהרכוש, או שלוקחים את הרכוש ממנו. זאת אומרת, אדם לא יכול להישאר תמיד עם הכסף שלו. אז גם ככה רואים את זה. כמה עשירים שעשו הרבה רעש וצלצולים, נעלמו. ומי זכה בזה? איך אומרים? הבעל של האלמנה. הבעל הבא. הוא לוקח ואומר, באמת, בעלך לשעבר היה אדם נחמד מאוד, השאיר לי הרבה רכוש. נו, מה זה? וגם הוא יגיע היום שלו, וגם הוא ישאיר את הרכוש למישהו אחר, זה לא, אנחנו לא לוקחים איתנו שום דבר. אז ממילא, הסתכלות כזאת עוזרת לנו לעמוד בפני ניסיונות החיים. לא תמיד החיים זורמים לפי התוכנית שבנית. אם אנחנו נהיה מודעים לזה, שיש בעל הבית לכל, ושום דבר לא שייך לנו, אז אין מקום לטענות ותביעות, כי בעצם כל המציאות שלך היא מערכת של מתנות שקיבלת מאלף ועתיו. הנביא ירמיהו אומר, מה יתונן אדם חי? דיו שהוא חי, אומר חזל. יש לך תלונות גם? די לך בזה שאתה חי, שאתה נושם. גבר, עליך תאב. אם כבר אתה רוצה להתלונן על משהו, אז לזה שאתה חוטא כלפי הבורא. זה כן. אבל לבוא בתלונות, למה לא קיבלתי? למה לא נתנו לי? מה פתאום? אתם יודעים, אדם בריא הוא בעצם מיליארדר. למשל, תכם דוגמה מהמציאות, יש חולה דיאליזה לא עלינו. אנחנו חייבים לפחות 3 פעמים או 4 פעמים בשבוע להגיע למרכז רפואי ולהתחבר למכונות שמסננות את הדם בגופם. ואם לא באים, אוי ואבוי. יש גבירים, מיליונרים גדולים באמריקה ובאירופה, שגם הם חולי דיאליזה. אבל הם יכולים להרשות לעצמם לוקסוס, כזה מותרות. הם פשוט רוכשים את מכונת הדיאליזה, מציבים אותה בבית שלהם, וזה עולה כמה מאות אלפי דולרים, אבל הם חיים בבית ומתחברים כשיש צורך. וככה הוא נשאר בחדר שלו, והוא לא הולך לבית חולים כדי להתחבר לזה. אבל יש מיליארדרים שיש להם משהו הרבה יותר משוכלל ויותר יקר מדיאליזה ביתית. אתם יודעים מה יש להם? כליות בריאות. תגידו, תחשבו ככה, כל אחד יחשוב עכשיו ברגע הזה שהוא שומע. האם פעם מישהו מאיתנו, עם יד על הלב, עצר ואמר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על הכליות שנתת לי? באמת תודה רבה, איזה כליות, ברוך השם, עובדות. כאלה, כליות קטנטנות כאלה שעושות עבודה. מי שראה פעם מה זה מכונת דיאליזה, איזה גודל זה, וכמה מסננות יש בפנים, וכמה... מתחיל להבין מה זה כליות. וזה רק כליות. כן, ומה עם מוח בריא, עם לב בריא, עיניים בריאות, אוזניים בריאות? אנחנו מיליארדרים. אתם יודעים, אני נזכר עכשיו במעשה מדהים. היה ילד ששיחק בנפצים. אתם יודעים, הנפצים האלה זה דבר שאסור בחוק, אבל זה מסוכן מאוד. זאת אומרת, מדליקים פתילה כזאת וצריכים לזרוק את הנפץ מהר מהיד. והוא לא זרק כנראה בזמן, והתפוצץ לו ביד, ואף הוא לא שתי אצבעות לא עלינו. ולמזלו הרב, עבר שם איזה איש היה חובש בצבא, וראה את האצבעות, ומיד לקח אותם, ושם אותם בהקפאה עמוקה, וכשהגיע אחר כך הצלה ומדה וכו', אז הוא אמר להם שהוא מצא את האצבעות, והוא שם אותם, אמרו לו, מצוין, טוב ששמת את זה, ובאמת לקחו את זה ושמו את זה בהמשך הקפאה, וביררו איך אפשר להציל את האצבעות האלה, אם אפשר לחבר אותם. טוב, אז פה בארץ לא מצאו איזה מישהו שמנתח כזה ברמה כזאת, שמסוגל לחבר חזרה את האצבעות של הילד, וביררו כמה טלפונים שעשו, הגיעו למנתח בגרמניה, שהוא בקי גדול בניתוח החזרת איברים, ומה שקרה, זאת אומרת, מיד סידרו ניתוח דחוף, ושלחו, זאת אומרת, עכשיו אבא צריך לארגן את זה, כמה זה עולה? זה עלה 120 אלף מרק, אז בתקופתו, עוד לפני היורו, ועוד הוצאות שיהיה עוד 20 אלף, בקיצור 140 אלף מרק. עכשיו, האבא צריך למכור את הדירה ואת האוטו ולקחת הלוואות כדי להגיע לסכום הזה, אבל מה לא עושים? בשביל ילד בריא, והאבא לקח, מכר את הדירה, מכר את האוטו, ורגן את הכסף, וטסו לגרמניה, הכניסו את הילד למיד לניתוח, עם האצבעות, ואחרי ניתוח של איזה 14 או 16 שעות, הילד הזה יצא משם להתאוששות קצת, ואחרי זה לפיזיותרפיות של חודשים, 8 חודשים בערך רק פיזיותרפיות, לאט לאט, ואחרי כקרוב לשנה, הוא ברוך השם התחיל להזיז את האצבעות לאט לאט. וטוב, חזרו פה לארץ, וכשירדו בשדה התעופה, אז חיכו להם שם עיתונאים בשדה התעופה, ועשו מסיבת עיתונאים, ואחד העיתונאים שואל את האבא, אחרי שהילד ככה עומד ליד האבא ומזיז את האצבעות לעיני המצלמות, אז העיתונאי הזה שואל את האבא, אתה נראה מחוייך מאוזן לאוזן, אבל עד כמה שהבנו אתה מכרת את הדירה ואת הרכב ולקחת הלוואות, לאין לך לאן לחזור. אז מה אתה כזה שמח? אבא מאוד התרגז על השאלה של העיתונאי, ואמר לו, מה השאלות האוויליות האלה? יש לי בן בריא, מה אכפת לי כסף עכשיו? כסף כסף בא, כסף הולך, העיקר שהילד בריא. לענייננו, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אני עמדתי נדהם. למה? ושתשימו לב, מה הולך פה? שתי אצבעות, כדי לחבר אותן, זה 140, זה 120 אלף מרק. זה המון כסף. לנו יש, ברוך השם, חמש אצבעות ביד ימין, וחמש אצבעות ביד שמאל. ואצבעות זה לא האיברים הכי יקרים בגוף. יש מוח, יש לב, יש כבד, יש לבלב, יש איברים יותר יקרים. כמה לב עולה, כמה מוח עולה, כמה עיניים, אוזניים, לשון, חך. בקיצור, התחילו לבדוק את עצמכם מכף רגל עד ראש, בעצם כולנו מיליארדרים. האם פעם מישהו עצר ואמר, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה לך ריבונו של עולם. עצוב, עצוב, כמה שאנחנו כל כך שקועים ואנחנו מרירים, למה אין לנו זה ואין לנו זה? איך אמר פעם אחד החכמים? אנחנו כל כך עסוקים בלרדוף אחרי מה שאין לנו, שאין לנו זמן ליהנות ממה שיש לנו. ממש פתגם חכם מאוד, מלא מלא משמעות. אף אחד לא קם ואומר, רגע, למה אני ככה? למה אני מרגיש כזאת הרגשה שאין לי וחסר לי ולמה לא נותנים לי? תהנה מה שיש לך. אתם יודעים, חזל אומרים על כל נשימה ונשימה, תהלל את הקדוש ברוך הוא. ויש פסוק, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. על כל נשימה ונשימה, תן לו הודיה. ככה אומר הקדוש, אומרים חזל בגמרא. זאת אומרת, יוצא ככה, שבמקור היינו צריכים על כל נשימה להגיד תודה רבה לך בורא עולם. למשל, דבר כזה. תודה רבה. אז עוד אחד, עוד תודה רבה. עוד אחד, עוד תודה רבה. זה ככה אמור להיות. כל נשימה זה לא דבר מובן מאליו. זה מערכת שלמה של שרירים וריאות והכל עובד. לא מגיע תודה רבה לזה שמפעיל לך את זה? מגיע לו עוד איך. אז למה אנחנו לא אומרים את זה? כי באמת לא יטילו עלינו כל כך הרבה. אבל לפחות שאנחנו נדע איך זה עובד. אם אנחנו יודעים איך כל המערכת עובדת, ששום דבר לא שייך לנו, אז שאומרים לנו, תראה, אם תוכל קצת לדחות סיפוקים, תוכל, מה שנקרא, אני מבקש ממך, למסעדה הזאת אל תיכנס. פה אל תסתכל. אם אדם מודע לזה, אז הכל נראה אחר, אומר, מה זאת אומרת? קיבלתי מהקדוש ברוך הוא הכל, אז הוא מבקש ממני, פה אל תסתכל, פה אל תאכל, אז מה? אני עושה את זה בשמחה, אני לא מרגיש רע עם זה. לא מקריבים קורבנות, ואתה לא מרגיש שהדת זה משהו כבד ומסורבל, להפך. אני אוחז שבעצם כל הסיפור של עבודת המידות, וזה זה נובע מזה שאנחנו מרגישים שמישהו נכנס לנו לצלחת, מישהו מהצד בא ורוצה להתערב לנו בחיים. לא! תגיד תודה רבה, אז שום דבר לא שלך. שום דבר. לא הנשמה ולא הגוף ולא הכסף ולא המכונית, שום דבר. בתוך כל זה, יש לך אומר לך כך, ועכשיו אני מבקש ממך תעשה כך וכך וכך. ואם תעשה גם תקבל שכר. זה משהו מופלא. אתה יודע, אני נזכר בעוד עוד, עוד משהו חשוב מאוד. היה מעשה לפני שנים, משפחה חרדית בבני ברק, האבא, ואת יודעת, האבא והאימא עם הרבה ילדים, והאימא לא עלינו הרגישה לא טוב, ולקחו אותה לבדיקות וגילו לה את המחלה לא עלינו. טוב, כמובן שהרופאים אמרו לה שהיא צריכה עכשיו לבוא לבדיקות ולטיפולים, ואחרי זה זה עניין של הקרנות וכימותרפי, ושלא נדע. אז האמא אמרה לא, בשום פנים ואופן לא מוכנה. אמרו לה, מה זאת אומרת? את חייבת? לא. כמה שניסו להשפיע עליה רבנים, ומה לא דיברו, ושום דבר. היא אמרה, לא, היא רוצה להמשיך את החיים שלה ככה, והיא יודעת מה היא עושה. טוב. אחרי 3 חודשים בערך, זה היה יום שישי, היא עמדה במטבח והכינה לכבוד שבת, והיא התמוטטה ונפחה את נשמתה. המחלה הכריעה אותה. כמובן שמיד זה היה באחד בצהריים בערך, בעלה, קראו לבעלה והוא רץ וברר מה קרה, ואמרו לו זהו, זה הכל. כמובן שהוא ארגנו הלוויה זריזה. עכשיו שאלו אותו מה ההורים שלה גרו בפתח תקווה, ולקרוא להורים שלה שיבואו. אז אמר הבעל, לא כדאי, זה יום שישי קצר, זה היה בחורף, שבת יחסת ב4:15, זאת אומרת שעכשיו זה עד שיתארגנו נהיה 2 בצהריים, עד שיקראו להורים ועד שזה ויחכו להם, זה יעכב את הכל ושבת. אמר לא, נודיע להם את זה רק מוצא שבת. וככה עשו, הייתה הלוויה זריזה, בשעה 3:30 כבר היו אחרי הכל, והתארגנו לשבת, נכנסו לשבת. מוצא שבת הודיעו להורים בפתח תקווה, על האסון הנורא. וכמובן האבא שלה מאוד התרגז ואמר, מה זאת אומרת? איזה שיקול דעת זה לא לגלות להורים על דבר כזה? דבר ראשון צריך להרים לטלפון להורים, אז זה הבת. טוב, אז מוצא שבת הוא נכנס לאוטו, האבא מפתח תקווה, ונסע לבני ברק, וישבו 7 בבית של של הבת, ובאו הרבה אנשים לנחם, והגיע 12 בלילה, וכבר האורחים התפזרו, ואז החתן אומר לחמיב, טוב, כנס לאחד החדרים, תלך לנוח, מחר הבוקר. הוא אומר, לא, זה בסדר, אני אסע הביתה. הוא אומר לו, מה, עכשיו כבר 12 בלילה, עד שתתארגן וזה, איך, מתי תגיע? אמר, לא, אני רוצה, אני אשן בבית, לא רוצה לישון פה. בסדר, אולי מישהו יקפיץ אותך? אומר, לא, אני יש לי אוטו. טוב, הוא נכנס לאוטו, יצא מבני ברק לכיוון ז'בוטינסקי, לכיוון פתח תקווה, מתחת לגשר גאה, הוא עצר את האוטו, דומם את המנוע, ואז הוא שאל, למה זה מגיע לו? שאלת הקדוש ברוך הוא, למה זה מגיע לו? מה הוא עשה? איזה עבירה הוא עשה? הוא התחיל להריץ אחורה את התסריט של החיים שלו, איזו עבירה הוא עשה שמגיע לו כזה עונש, לקחת לו בת, אמא לילדים קטנים, באמצע החיים, עם מחלה כזאת קשה. הוא חושב, חושב, אחרי זה 20 דקות, הוא מניע את האוטו ונוסע לפתח תקווה. כשהוא הגיע שם, בני המשפחה שאלו אותו, למה הגעת כזה מאוחר? יצאת לפני חצי שעה בערך מבני ברק. למה כל כך הרבה זמן לקח לך? אז הוא אמר להם שהסיבה שהוא עצר את האוטו באמצע הדרך ושאל את עצמו למה זה מגיע לו. נו, אמרו לו, ומה קרה בסוף? מה קרה שהחלטת? איזה מסקנה הגעת? הוא אמר, המסקנה היא שפתאום נפל לי הסימון. שאלתי את עצמי, מתי בחיים שלך, הרי קיבלת מהקדוש ברוך הוא הכל, קיבלת גוף בריא, קיבלת אישה בריאה, ילדים בריאים, קיבלת דירה, קיבלת רכב, קיבלת פרנסה, הכל, קיבלת בשפע, הכל. אתה היום אדם בן 70 בערך, מתי ב-70 שנה, נגיד ב-60 שנה האחרונות, מתי עצרת באיזה צד ואמרת, ריבונו של עולם, למה זה מגיע לי? למה זה מגיע לי כל מה שנתת לי? כיוון שלא שאלת אז למה זה מגיע לך, כשלוקחים ממך משהו ואתה עוצר ושואל למה זה מגיע לי, זה לא הוגן. לכן אומר, הנעתי את האוטו ונסעתי. וזה כל כך חזק הסיפור הזה. לענייננו, אני פשוט נזכר בזה, אני ממש מתמלא ביראת שמיים. אני אומר, איך יש לנו לפעמים עוז ואומץ להפנות אצבע כלפי שמיה, ולשאול את הקדוש ברוך הוא, למה עשית לנו את זה? למה ולמה ולמה? מתי פעם שאלנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה, איך זכיתי לוולד יהודי, נצחי, לקבל כל מה שקיבלתי, מתנות אין ספור? למה זה מגיע לי? כמה מתנות חינם נתת לי בלי סוף, בלי סוף, כל רגע וכל נשימה ונשימה זה מתנה. לנו זה ברור שכל מה שיש לנו זה מובן מאליו. זאת אומרת, זה ככה צריך להיות, לא? שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר. לכו תעשו סיבוב קטן בבית לוינשטיין, בכל מיני מקומות, בכל מיני מחלקות קשות. תעשו סיבוב של רבע שעה, תצאו משם אנשים אחרים לגמרי. תבינו ששום דבר לא מובן מאליו. אנשים היו מוכנים להחליף אתכם, כך עכשיו דירה, וכך עוד מיליון וחצי דולר, וכך גם את האוטו ואת הכל, ורק תתחלף איתי. רק תתחלף איתי. ולא היינו מתחלפים איתם. אנחנו צריכים לדעת את זה. כשאנחנו מדברים פה על נושא של דחיית סיפוקים, אנחנו צריכים לצאת מאותה נקודת מבט הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, ולהבין, יש לנו מתנות מהקדוש ברוך הוא, והוא מבקש מאיתנו. תנו לי בבקשה, רק מה שאני מבקש. תשמרו את מה שאני מבקש. תקבלו ממני הכל, עולם הזה, עולם הבא. אני מבקש רק כך וכך וכך. מי שבא בזווית ראייה כזאת, החיים שלו נהיים קלים יותר, שמחים יותר, ומעולם, כל הנושא של הקנאה והשנאה והתאווה והכבוד וזה, זה פתאום נהיה כזה עלוב ודל, כמו אותו משל שדיברנו בהתחלה, אותו סיפור עם הרב שראה את הדמויות המפלצתיות האלה, שסך הכל זה גומי וסמרטוטים ומקל של מטטה. זאת אומרת, שאדם צריך לדעת, אם יש מבט נכון על כל המערכת הזאת, אז הוא יוצא מהחיים שלו שמח וטוב לבב, הוא עובר את העולם הזה קל יותר, נעים יותר. אני רוצה להודות לכם על ההזנה. הייתי איתכם סרצ'וק משה, בעזרת השם ניפגש בשיעור הבא. עד אז, תודה רבה לכולם על ההזנה, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן כן ירצו.
נתיב המידות עם הרב משה סרצ'וק.
כל חי תמיד איתי, כל חי.